חולין דף קופחת. אומרת המשנה, טיפת חלב שנפלה על החתיכה. יש לנו סיר שבפנים יש חתיכות בשר, וטיפת חלב נפלה על החתיכה. אם יש בה בנותן טעם, אם אין בחתיכה הזאת פי 60 יותר מהטיפת חלב, זאת אומרת שהחלב נותן טעם בחתיכה, אם יש בה ונותן טעם באותה חתיכה, אסור. אז החתיכה הזאת בעצמה אסורה. זה מה שכתוב במשנה. עכשיו, מה הדין? האם החתיכה הזאת יכולה לאסור את שאר החתיכות? אומר רש"י, זה הטענה שלנו לא מדבר. אבל הגמרא תביא בזה מחלוקת. האם אותה חתיכה חוזרת לאסור את שאר החתיכות או לא? ניערת הגדרה? אם איך שהטיפת חלב נפלה פה על הסיר, הוא ישר הגיס, ערבב את כל הגדרה כולה. אם יש בה ונותן טעם באותה גדרה עשו. זאת אומרת, אם יש בכל הגדרה ביחד פי 60 מהטיפת חלב, אז זה מבטל. ורק אם אין, אז הכל אסור. זאת אומרת, ברי שיש לנו סיפור של טיפת חלב כנגד החתיכה בלבד, אבל בסייפה שהוא ניער את הגדרה בעצם, הוא מערבב את הכל, אז הטיפת חלב עומדת כנגד כל הסיר, לא רק כנגד החתיכה. עומר הבאי, כל המושג שאנחנו יודעים, שטעמו של האיסור אסור, למרות שאין פה את ממשו, טעמו ולא ממשו באלמה, תדע לך, זה דבר שהוא אסור דאורייטה. זה לא דין דרבון. אל תחשוב שמדאורייטה רק ממשו אסור, אבל הטעם מותר. איך הוא יוכיח את זה? דיס, או כדעתך שזה דין דרבונו. אז למה יש כזה דין? מבשר בחלב מה איתם הלא גמרינה? למה בעצם לא ללמוד? שכשהתורה גילתה שבשר שנתבשל עם חלב אסור, בעצם היא מלמדת שטעם של חלב שנמצא בבשר אסור. למרות שהוא כבר הוציא... סליחה. למרות שהוא כבר הוציא את הבשר מהחלב והפריד ביניהם, למה לא תלמד משם? דחידושו. בוסר בכל אוף זה חידוש, לא לומדים משם. למה זה חידוש? טעם ראשון אומר רש"י, כיוון שבשר וחלב זה שני דברים של היתר. בשר לבד זה דבר מותר, חלב לבד זה דבר מותר, ורק הצירוף ביניהם אוסר. זה חידוש. עוד הסבר אומר רש"י, שלמרות שהצירוף שלהם אסור, כל מה שהתורה אסרה זה רק דרך בישול. גם אם הוא לא אכל, לא תבשל גדי בחלב אמו. לבשל אותם יחד, התורה אוסרת. לכן זה חידוש, לא לומדים משם. אז בא אביי ואומר, אם נגיד שאת האיסור של טעם לא לומדים מבשר וחלב, כי זה חידוש. אם ככה, אי חידוש, אף אגב דלקן נותן טעם, נמי נגיד שאסור. גם טיפת חלב באלף, למה אתה בא ומשווה את בשר וחלב לשאר איסורים, שצריך שזה יהיה פחות מפי 60, אבל אם יש פי 60 זה בטל. אם בשר וחלב זה חידוש, אז תעמיד אותו לבד, שהתורה אסרה, זה גם באלף. אומר אביי, אם הטענה שלנו אמר בנותן טעם, סימן שהטענה שלנו סובר שלומדים ומשווים את הלכות בשר וחלב לשאר איסורים. אז אנחנו נלמד בשר וחלב מהאיל, מהזרוע בשלה של איל הנזיר שמבשלים אותה יחד עם כל האיל, והיא בטלה בשישים. אז אם משווים בין האיסורים, אז גם כן, הטעם של הבשר בחלב או של החלב הבשר שאסור, נלמד מפה לכל האיסורים שהטעם הוא כעיקר, לא רק ממשו אלא גם טעמו אסור דאורייתא. אמר לו רוב והראיה לא ראיה. יכול להיות באמת שלא לומדים מבשר בחלב. למה? כי זה חידוש, ודווקא בבשר בחלב התורה אסרה טעם. אבל בשאר המקומות טעמו ולא ממשו, מדורית המותר. אז אתה שואל, אם זה חידוש, מאיפה יודעים שבבוסר בחולוב צריך טעם? תגיד, גם אם אין טעם, שאחד יאסור את השני. אמר לרובד, דרך בישול אסרה תורה. הצורה, זה שהתורה אסרה בשר וחלב בצורה של בישול, הצורה של בישול, זה הצורה הרגילה שאחד נותן טעם בשני. לכן מסבורה אנחנו אומרים, אם טיפה אחת בתוך סיר גדול שלא נותן בטעם, אז זה בטל, החלב בטל. אומר רב, רב עכשיו אומר חידוש גדול, הגמרא כבר ציטטה את זה למעלה בדף קוף. כיוון שנתן טעם בחתיכה, מה אמרנו ברשת? טיפת חלב שנפלה על החתיכה, אז החתיכה כולה נאסרת. ברגע שהחתיכה נאסרה, החתיכה עצמה נעשית נבלה. אומר רשי, היא עצמה כולה נעשית איסור ואוסר את כל החתיכות כולן מפני שהן מינה. אומר רב, יש לנו גוש בשר שעכשיו אסור. הבשר הזה האסור יאסור את כל החתיכות כולם. אפילו אם יהיה פה פי 60 חתיכות יותר מהחתיכה הזאת. הכל אסור. כי זה מין במינו. ומין במינו סובר רב כמו שיטת התנא רב יהודה שלא בטל. אמר למזוט רב ריי לרב מורי לרבין, המיך די רב, כמה נאמר אומר לשמטה, כמו מי הוא סובר, כרב יהודה, זה המאמין במינו לא באתי. לי מפליגה ברובה, שאנחנו למעלה למדנו בדף קוף, את הסוגיה שרב יהודה סובר, מין במינו לא באתי, רובה שם הסביר חידוש נפלא. רובה שם אמר, דאמר רובה כסבה רב יהודה, למרות שמין ומינו לא בטל, כל שהוא מין ומינו ודבר אחר, יש לך שלושה דברים. איסור שנופל פה בסיר ומינו. למשל כאן, יש לנו חתיכת בשר שנאסרה כיוון שהיה בה טיפת חלב. ויש פה עוד חתיכות אחרות של היתר. זה מין ומינו. וחוץ מזה יש בסיר דבר שלישי, דבר אחר. רוטב. הרוטב הוא לא המין של הבשר, הוא דבר אחר. סלק את מינו כמי שאינו, ושאינו מינו רבי עליו ומבטלו. אתה אומר, כל החתיכות בשר של היתר, אני אומר, עושה אותם ניטרלים. הם לא מצטרפים להתיר נגד החתיכת בשר האסורה, והם גם לא מצטרפים איתה ביחד לעשור. ואז מה אתה אומר? נשאר לנו בשיר, כל הרוטב, אם הוא פי 60 מהחתיכה, הוא מבטל את החתיכה. שאינו מינו, הרוטב שהוא לא מינו, הוא רבה עליו על החתיכה הבסיסית שהיא אסורה, הוא מבטל אותו. פה, מה רב אומר? שכל החתיכות כולם אסורות. למה אתה אומר שהרוטב לא יבטל את אותה חתיכה של איסור? מה, רב חולק על רובה? אמר לו, תירץ, רבינה, אי דנפל ברוטב רכה וחנמת. אתה בוודאי צודק. אם החתיכה הזאת נמצאת עם עוד חתיכות, ויש פה בסיר רוטב דליל, מים, שהוא נחשב מין אחר, אתה בוודאי צודק. אנחנו נסתכל על כל החתיכות כמי שאינם, והרוטב יבטל את החתיכה אסורה. אז מתי רב אמר כל החתיכות כולם אסורות? אורך במסכינן דנפל ברוטב עבה, שזה בשר שחתור לחתיכות דקות. זה ממש מינו של הבשר, זה לא נקרא מין בשאינו מינו. לכן כל הסיר הזה, זה מין במינו, והכל אסור. טוב, עד כאן ההסבר ביחס לעניין של מין ומינו ודבר אחר. עכשיו אנחנו חוזרים לעצם דברי רב. מה רב אמר? החלב נתן טעם בחתיכה והחתיכה נאסרה, כל החתיכה כולה עכשיו נעשית נבלה, והיא אוסרת את כל החתיכות שבסיר. ומה היא כוסובה? איק הסבר אפשר לסוחתו אסור, כל איסור שנבלע בהתר. סליחה. איק הסבר אפשר לסוחתו מותר, מה פירוש? איסור שנבלע באיזה גוש אסור. כאן, סליחה, יש טיפת חלב שהיא נכנסה בה בשר. וטיפת החלב הזאת, היא עכשיו יצרה פה טעם קטן של בוסר בחולו, בכל החתיכה, והאיסור שבולע, שבלוע פה אוסר את כל החתיכה. עכשיו, מה יקרה כשזה יסחט החוצה? למשל, כשהחתיכה הזאת תתבשל עם עוד הרבה חתיכות. איקה סבר אפשר לסוחתו, מותר. אז אני אומר, טעם החלב שהיה בלוע פה בחתיכה אחת, עכשיו התפזר והתפשט לכל החתיכות. ובכל החתיכות יש כדי לבטל את טעם החלב. אז מה פשט בדברי רב? חתיכה המים נעשית נבלה. אלא חייב להיות. אלא כסבר, אפשר לסוחתו, אסור. כל איסור שנבלע בחתיכת היתר, למרות שאתה יכול לסחות. אם יקרה כזה דבר, לכתחילה לא מבטלים איסור. אבל אם בדיעבד מישהו בטעות נפל לו החתיכה הזאת למקום אחר, והאיסור נפלט החוצה, ההתר הזה שנאסר עדיין יישאר אסור. וזה מה שרב אומר. חתיכה עצמה, זאת אומרת, הגוש הזה של הבשר נהיה כל כולו כאילו אסור. דעית מרא ורב חנינא ורב יוחנן דאמרי אפשר לסוחתו אסור. שמואל ורב שמעון ברבי וריש לקיש דאמרי אפשר לסוחתו מותר. אז אם רב אמר חתיכה נעשית נבלה, חייב להיות שהסברה של רב, כי הוא אומר, חתיכת היתר שבלע איסו, גם אם אפשר לסחוט אותו, החתיכה הזאת תישאר אסורה. אומרת הגמרא, וסבר רב אפשר לסוחתו אסור. עכשיו באה הגמרא לשאול סתירה מרב על רב. ויתמה, כזית בשר שנפל לתוך יורה של חלב. אומר רב, בשר אסור, וחלב מותר. התחילה הגמרא לברר. ואיסא כדעתך אפשר לסוחתו אסור. חלב, המים מותר, חלב נבלה הוא. מה היה? חתיכת בשר נפלה ליורה של חלב. בסדר. קצת חלב נבלה בבשר הזה. ואז הוא נאסר מצד בשר בחלב. כשהוא יוצא החוצה, נגיד ככה, שהבשר כאילו יוצא ממנו. אם הרי רב סובר שאפשר לסוחתו אסור, אז החלב הזה שהיה בו טעם בשר, גם אם עכשיו הוא מתערבב בכל הסיר של החלב, והבשר נפלט ממנו ומתערב בכל החלב, אבל סוף סוף יש פה טיפת חלב שהיא נבלה, אסרנו אותה כבר. ולמרות שתסחוט ממנה את הבשר, היא נשארת אסורה. אז מין במינו, לא בתין. אז איך רב מתיר את כל החלב? עונה הגמרא. חידוש גדול, הגמרא אחר כך מתחרטת מזה, אבל זה מה שאומרת עכשיו. לעולם כסבר רב אפשר לסוחתו אסור. אבל מה? אתה חושב שכשיש איסור בשר בחלב, אז זה אומר שאחרי שהם נפרדו אסור לאכול את הבשר לבד ואת החלב לבד? לא ככה. משייני אתם דאמר קרא לא תבשל גדי בחלב עמו. עיקר האיסור שהתורה אוסרת זה הגדי אסרה תורה, ולא חלב. החלב מותר. אומר רש"י, אפילו אם יהיה שיעור, אם יהיה בשר בשיעור גדול, שיכול לתת טעם בכל החלב. אף עד פי כן. הבשר אסור, החלב מותר. זה סברת רע. אין איסור לשתות חלב שיש בו טעם בשר. האיסור הוא לאכול בשר שיש בו טעם חלב. רי בתוספות אומר כאן חידוש גדול מאוד, שלמרות שרב סובר חתיכה נעשית נבלה, אחרי החלב כאן שנפלט. החלב אין לו איסור. אין איסור לאכול חלב בטעם בשר. אבל הרי יש איסור לאכול את הבשר הזה שבלוע בטיפת חלב. זה הרי אסור, זה הרי בשר שיש בו חלב. אף על פי כן הטיפת חלב הזאת בטלה בכל החלב. היינו, כשיש לך דבר שהוא בעצם היתר, ובלוע בו איסור, אז אתה בא ואומר, צריכים, אין פה, הדבר היתר שיבוא למין אחר, לא נגיד שזה מין במינוי, לא נגיד זה חלב בחלב, מין במינוי לא יבוטי, לא נגיד ככה. אלא אנחנו נגיד, החלב הזה למה עשו? בגלל טיפת בשר שיש בו? טיפת בשר בכל החלב החדש בטל. זה מין בשאין למין, נבטל את זה. מה שאין כן למעלה, שרב דיבר על בשר, שהבשר בלוע בו חלב, והתורה בעצם אסרה את הבשר, אז הבשר בעצם הוא אסור, לא רק בגלל שיש בו חלב. זה שיש בו חלב זה סיבה שהוא נאסר, אבל כרגע הבשר אסור מצד בוסר וחולו. אז כשהוא יהיה בחתיכות הרות, זה מין במין. כך אומר כנרי, ורשבם חולק על זה. שואלת עכשיו הגמרא על היסוד הזה. וסבא רב גדי עשרו תוירו ולא חלב? זה לא נכון. והאיתמה, חצי זית בשר וחצי זית חלב. שבשלן זה עם זה, איך בכלל מודדים זית חלב? הרי זית זה נוזל. אז אומר רשי, הוא לוקח כוס, מכניס לתוכו זית, וכמה שנשפח, זה, הכמות הזאת, זה כזית חלב. אז הוא לקח חצי זית בשר וחצי זית חלב, בשלם זה עם זה, אומר רב, לוקה על אכילתו, אם יאכל אותם ביחד, ואינו לוקה על בישולו. על בישול בשר וחלב הוא לא לוקה. וגמר, עוד מה תבהם. ויסק את התגדי עשרה תורה ולא חלב, האכילה מה היא לוקה? חצי שיעור הוא. אם אתה אומר שאין איסור לאכול חלב בשרי, אלא איסור רק לאכול בשר חלבי, אז למה הוא אוכל פה? למה הוא בכלל לוקה? הרי על החלב לא מלקים אותו, אוכל רק בשר אסור, בבשר יש חצי כזית. אז ודאי שכמו שאסור לאכול בשר עם חלב, כך גם אסור לאכול חלב עם בשר. זה גמרא מתחרטת. אלא לא, 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 לעולם כוסו ורב, חלב נמי אסור. אז בואו נחזור לשאלה הראשונה. איך רב אמר שכזית בשר, שנופלת לתוך סיר חלב, הבשר אסור וכל החלב מותר? הרי כיוון שבבשר יש טיפת חלב שנבלעה עם טעם בשר והיא נאסרה, כשהיא מתערבבת עם כל החלב זה מין במינוי ולא בטל באלף. אוכל במעסקינן, כגון שנפל לתוך יורה רותחת, שהבשר נופל לתוך חלב רותח, הטבע הוא דמיבלה בלה מפלט לא פלט, לא יצא מהבשר שום טיפת חלב אסורה. נכון שכל מה שהוא בו נהיה נבלה, נהיה אסור. אבל זה לא נפלט אל החלב. בסדר, אומרת, אמר, סוף סוף קינה, יכולה פולית שנגמרת הרתיחה, אז הוא פולט החוצה. עונה הגמרא, מדובר כשקדם וסילקו, הוא מהר הוציא את הבשר לפני שהרתיחה ירדה. אז אם כן, אין בכלל תערובת כאן. הבשר עצמו אסור כי מעורב בו חלב, אבל בחלב אין שום תערובת מהבשר. גופה. עכשיו נחזור לעצם הדין שרב אמר פה מקודם, בצירוף של חצי זית. גופה אמר רב, חצי זית בשר וחצי זית חלב של בישלן זה עם זה, אמר רב, לוקה על אכילתו ואינו לוקה על בישולו. שאתה אמר המון אפשר. אם מצטרפים, הבישול נמי לילקה. הוא בישל בשר וחלב, היא לא מצטרפים, צריך כזית מכל אחד, אכילה נמי לא ללקה. עונה הגמרא, לעולם לא מצטרף. אם אתה מבשל חצי זית חלב וחצי זית בשר, אין פה איסור לא לבשל ולא לאכול. כי כשהתורה אסרה בשר וחלב, זה כשיש שיעור ראוי של בשר ושיעור ראוי של חלב. כזית מזה וכזית מזה. ולכן רב אמר שהוא לא לוקה על בישולו. אז מה תשאל, למה הוא לוקה על אכילתו? לוקה על אכילותו מדובר, הוא בבא מיורה גדולה. אם הוא לקח סיר עם כמה כזיתים בשר וכמה כזיתים חלב ובישל, ועוד סיר עם כמה כזיתים בשר וחלב ובישל, ועכשיו הוא לקח מפה חצי כזית בשר ומפה חצי כזית חלב, שכל אחד כבר אסור מצד בוסר בחולוב, והוא צירף אותם. אז פה אני אומר, יש על שניהם את אותו שם איסור. אם יאכל כזית כזה, יהיה חייב על אכילתו. ולוי, לוי חולק. לוי אמר, אף לוקה על בישולו, וכן תנה לוי במתנית, כשם שלוקה על אכילתו, כך לוקה על בישולו, ובאיזה בישול אמרו? בבישול שאחרים אוכלים אותו מחמת בישולו. אז רשי אומר, אחרים זה גוי, היינו כשגויים בישלו אותו ברמה כזאת, שזה נתבשל כל צורכו. כך רשי כאן אומר. אומרת הגמרא עכשיו, מה שהזכרנו פה חידוש בדברי רב, שאפשר לסוחתו, אסור. זאת אומרת, חתיכה של אתר שנבלע בדבר אסור, והיא נאסרה בגלל זה, גם אם תסחוט אותו החוצה, זה יישאר אסור. הדבר הזה זה תלוי במחלוקת תנאי. תנאי היא דתניא. טיפת חלב שנפלה על החתיכה. כמה שנתנה טעם בחתיכה, חתיכה עצמה נעשית נבלה ואוסרת כל החתיכות כולה מפני שהן מינה דברי רב יהודה. לכאורה זה כמו דברי רב בעמוד א'. היינו ורבי יהודה שסובר שמין במינו לא בטל. וחכמים אומרים, עד שתיתן טעם ברוטב ובכיפה ובחתיכות, הכל יכול להצטרף נגד החתיכה הזאת. רבונו סוברים מין במינו בטל. אומר רבי, נראים דברי רב יהודה בשלו נהיה. ושלא כיסה ניעור הכוונה הגסה, שהוא לוקח כף ומערבה, בוחש. וכיסוי, זה שהוא מכסה את הסיר, גורם לכל העדים, רש"י אומר, המכסה אותה מפני שמי השוליים עולים עד פיה ויורדים. המים עולים עד למעלה ויורדים בחזרה. אז נראים דברי רב יהודה בשלו נייר ושלו כיסה, ודברי חכמים בשנייר וכיסה. אז הגמרא מיד תתחיל להסביר ולבאר את דברי רבי. אבל לפני כן רק רוצה להתעכב נקודה פה מה שראינו ברש"י. רש"י אומר שכשהוא מכסה, אז המים עולים עד פיה ויורדים. למה רש"י אומר עד פיה? ואם המים עולים עד חצי, זה לא מספיק לעשות? ופה נחזור למה שקראנו במשנה. במשנה דיברנו, טיפת חלב שנפלה על החתיכה. ומה עם שאר החתיכות? תוספות שם אמרו, שמדובר שהחתיכה הזאת היא לבד כולה מחוץ לרוטב. ולכן הטיפת חלב אוסרת רק אותה. וצריך שיהיה בה 60 כנגד הטיפת חלב. אבל אם החתיכה תהיה חצי, תהיה בתוך הרוטב, אז הכל מצטרף ביחד. היא לא עומדת לבד החתיכה הזאת. כך אומרים תוספות בתחילת הסוגיה. אבל תוספות בדף צד גבוה עמוד ב' אומרים שמהרש"י הזה שקראנו רואים שהוא סובר לא ככה. רואים שרש"י סובר שאם החתיכה תהיה חצייה ברוטב, היא לא נחשבת מעורבבת עם כל החתיכות. היא נחשבת שהיא עומדת לבד, אם ייפול עליה טיפת חלב, היא לבד תצטרך 60 כנגד הטיפה. טוב, נחזור לדברי רבי. אז עוד פעם, אומר רבי נראים דברי רבי יהודה בשלו נייר ושלו כיסה. ודברי חכמים בשנייר וכיסה. מתחילה הגמרא לברר. מה היא לא נייר ולא כיסה? אילא אם היא לא נייר כלל ולא כיסה כלל, אין שום תערובת בין החתיכה לשאר החתיכות. אז למה בכלל לאסור אותם? מבלבלה. החתיכה היחידה שנבלעה מהטיפה, שבלה טיפת חלב, היא נאסרה. אבל מפלט לא פלט, למה לאסור את שאר החתיכות? אלא ודאי שכוונת רבי, שהוא לא נייר בתחילה. בהתחלה שטיפת חלב נפלה, הוא לא נייר את כל הגדרה. ולכן היא נאסרה. אבל אחר כך, אלא בסוף הוא כן נייר. וכן, לא כיסה בתחילה, אלא בסוף. ולכן אחר כך החתיכה הזאת הנאסרת, אוסרת את כל החתיכות. עמי, הסוף סוף, הוא בלה, והוא פלט את כל החלב בתוך כל הבשר. יוצא כאן שאפשר לסוחתו, אסור. זאת אומרת, למרות שהחתיכת בשר נאסרה בגלל שהיא בלעה חלב, ועכשיו החלב הזה נפלט החוצה, אף על פי כן החתיכה הזאת נשארת אסורה. שואלת הגמרא רגע, מה רבי אמר? מראים, אני מסכים עם רבי יהודה באופן כזה שהוא לא ניער בהתחלה רק בסוף, שהוא לא כיסה בהתחלה רק בסוף. מכלל דרבי יהודה בעצמו מתי דיבר? סבר קניין מתחילו והצוף וכיסה מתחילו והסוף אסור? למה? המאי הלא בלה כלל, הרי כשהטיפה נפלה על חתיכה אחת ומיד הוא ניער את כל הגדרה, אז החתיכה לא נאסרת, יש פה פי 60 בכל הסיר כנגד הטיפה. אומרת אמרה, כן, רבי יהודה אוסר. למה? כי אני חושש ואני אומר, אם לא ניער יפה יפה ולא כיסה יפה יפה. ולכן אנחנו גוזרים לעשות. עד כאן דף קופח. בהמשך, אז הגמרא תבאר את המשך דברי רבי על בדעס חכמים.